רצוני לומר ש אנחנו חושבים שהגישה האנושית היא זו שעולה אל כיוון האלוהות, וההפך הוא הנכון. אין לנו אפשרות כזאת כבני אדם, כיוון שאנחנו מוגבלים בסובייקטיביות שלנו. ולכן אנחנו לא מתיימרים להכיר את בורא העולם, אלא את רצונו, שזה שני דברים שונים לחלוטין. אנחנו לא מדברים על מהותו לעולם, חס וחלילה, אלא על הופעתו בעולמנו, בעולמו. וכיוון שהלימוד הזה מתחיל ממעלה למטה, אז יאה לתת את המקום ואת הכבוד לראייה האלוהית קודם, כיוון שהוא מתייחס אל עולמו דרך עם ישראל, והוא קודם כל, לפני שהוא מתייחס בנתינת תורה, הוא מחיה. וכולנו חיים מחייו האינסופיים. אין לנו מציאות חוץ ממציאותו. הקשר הראשוני שלו איתנו זה קשר של חיים. לאחר מכן אפשר לפתח כל מיני נושאים, וביניהם את הרצון, שהוא בעצם גם כן סוג של זרימה דרך האדם. וכשאנחנו מגלים את רצונו, אנחנו לא עושים רק פעולות של מלך שקובע לנו פעולות, אלא כל פעולותיו, כל מצוותיו, כל רצונותיו, חיים הם. מדובר בהשלמת העולם הזה מכל חסרונותיו. כשאנחנו ניגשים לנושא המורכב של הפשט ושל הסוד, אנחנו צריכים להבין שמדובר בעצם במציאות אחת, אלא שבעולמנו אותה מציאות אחדותית מופיעה בשניים. דוד המלך אומר את זה יפה בתהילים, אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. כשהאחדות העליונה חודרת לאטמוספירה של עולמנו, כמו פריזמה, היא בעצם מתפשטת. לאין סוף גוונים. ואנחנו מתייחסים לתחילת הריבוי, שהוא בעצם השניות. האחדות האלוהית מופיעה בשניות העולמית. מה שמעבר לזמן מתלבש בזמן. מה שמעבר לשכל שלנו מתלבש בשכלנו. מה שמעבר למימד ה טבעי של העולם מתלבש בטבע. הטרנסנדנטיות נכנסת והופכת להיות אימננטית. והשילוב הזה הוא בעצם שילוב בין השמיים ובין הארציות. זו בעצם תכלית הבריאה שכבר הוגדרה בתחילת התורה, בראשית. ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא מדובר באינדיקציה של בריאה, אלא בתכלית. שהשמיים ירדו לארץ. שנגלה בארץ את השמיים. שנהפוך את הארץ לשמיים, מבלי לעזוב את הארץ. אין פשט, אין פסוק יוצא מידי פשוטו. אבל בתוך הפסוקים האלה יש רובד עמוק יותר, אין סופי, ולאט לאט אנחנו אמורים לגלות גם את התוכן הפנימי, כשם שהמדע היום מנסה לראות יותר ויותר את נשמת החומר ולא רק את המולקולות החיצוניות שלו. הרב קוק זצ"ל באורות הקודש, כרכים מיוחדים לנושא שלנו, פותח בעובדה שחוכמת הקודש היא חוכמת האמת. פירושו של דבר, יש הרבה מקצועות בתורה, אבל התורה הזאת, החלק הזה, הרובד הזה של התורה, העוסק בפנימיות, יש לו דבר מיוחד. הוא כולל. הוא כולל את כל הדעות. הוא כולל את כל המקצועות. ולא סתם כולל ומאחד את כולם, אלא בשלום פנימי בין כל החלקים. הרב אומר שהתורה הזאת, תורת הפנימיות, היא בעצם האיחוד של הנסתר ושל הנגלה ביחד. ולכן חשוב מאוד לגשת לתורתנו הקדושה ברובד העליון שלה, מדע הקודש ומדע החול, הכללות והפרטות וההתפרטות. יש כאן נושא עשיר ביותר. כיוון שהטקסט התורני, הסיפור התורני, לא מתחיל ומסתיים בסיפור, אלא שסודות התורה מתלבשים בתוך סיפור של פשט. דיברה תורה בלשון שבני אדם יכולים להבין, אבל כמובן שהיא מעבירה דרך הלשון מסרים פנימיים עמוקים של חיים, ולכן יש רק אמת אחת למרות שהיא מופיעה בשניים. זה מה שאומר השל"ה הקדוש, שמי שאומר פעמיים אמת נמצא מפריד בין הצד הגלוי לבין הצד הנסתר של התורה. לכן יש לומר רק פעם אחת אמת, כי מדובר באמת אחת ולא בשתי אמיתות. הלימוד הזה שבסייעתא דשמיא ננסה להקים, להחיות, לקיים, בא לעסוק בהכרה במכנה המשותף לכל הבריאה. יש נוסחה אחדותית שמחיה כל, שנותנת חיים לכל. אנחנו לא יכולים להישאר ברובד המפריד. בתורת הקבלה קוראים לזה עולם הנקודים. מי שנשאר בנקודות, נקודות, נקודות, נקודות מפוזרות, אינו יכול לתפוס את האמת הגלובלית, האחת, ששוזרת את כל הפרטים של המציאות שלנו. למשל, בפילוסופיה עוסקים בהיגיון, היגיון אריסטוקרטי, אבל הפילוסופיה הזאת דוחה את כל מה שמחוץ להיגיון של עצמה. בתורה אין דבר כזה. התורה יודעת, כיוון שזו תכלית ובסיס כל המציאות, שאין שום התנגדות בין שום נושא לנושא אחר, התנגדות שדוחה את השני, אין דבר כזה. אלא ההתנגדויות שיש בעולם הן בריאות, כיוון שהן באות להשלים. ולכן תלמידי חכמים צריכים לעסוק בזה. על זה אומרים חז"ל, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה פירוש הדבר? הם לא מדברים שלום, שלום, שלום. הם באים להשלים, הם באים לראות מה משותף בין שני דברים שלכאורה אין ביניהם שום קשר. זוהי בעצם תורת הקבלה, להבין שהכל כאן משלים, חלק משלים את חברו. כל אחד משלים את השני. כל השיטות באות, ואני צריך לדעת, לראות מבין השניים את האחד. זה סוד מה שאמרנו קודם, אחת דיבר אלוהים, וכדי לשמוע את האחד הזה, שניים, זו שמעתי. אם אין לי שניים, אם אין לי שתי דעות, אני לא יכול להתיימר ולומר שהבנתי את המסר האלוהי המכוון אליי. ולכן אומרים חז"ל שאם אתה לא לומד בחברותה, אתה כאילו מת. או חברותה או מיטותה. כי אני חייב לשמוע צד אחר שבא ומתנגד לכאורה למה שאני אומר. האמת הוא לא מתנגד, אלא הוא משלים. אז זה נראה כניגודיות, נכון? זה נראה כך. אבל הניגודיות הזאת זה כמו מה ששורר בין איש לאשתו. העזר כנגדו, לא נגדו, כנגדו, מולו, כדי לגלות מבין שניהם את השכינה. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. לצערנו בלימוד התורה, אנחנו רואים, למשל בלימוד עיקרי, מרכזי, כמו הגמרא, הפרדה בין החלק שנקרא הלכה לבין החלק שנקרא אגדתא או אגדות. זה מה שעשתה הנצרות, רבותיי. היא הפרידה בין שני המימדים הללו. ואסור לנו לעשות את זה, כיוון שהאגדות שבגמרא הן בעצם הנשמה שחייבת להיות בין כל ההלכות. אם לא, היינו נופלים לעולם הלכתי בלבד, שאינו יודע בדיוק את השורש העליון האלוהי שקודם לפרט הקטן הזה שאני מיישם בעשיית מצווה כלשהי. וסודות התורה זה מה ששומר על הייחוד הזה, על האיחוד הזה, על האיחוי, על האחווה הזאת בין שתי המדרגות. דרך אגב, המושג סוד זה לא רק secret. סוד בעברית זה אחדות. בסודם אל תבוא נפשי. בקהלם אל תחד כבודי. יעקב אבינו מגלה לנו שהמושג סוד פירושו אחדות. זה בדיוק מקביל למה שאנחנו מנסים לפתח כאן. תורת הסוד היא תורת האחדות, לא תורת האחידות. אני רואה אותך למרות השוני, אני מכבד אותך ואתה משלים אותי, ואני משלים אותך. והשוני הזה בריא, הוא מחשל, הוא מעשיר. ולכן אני לא רוצה שכולם ידמו לי. להפך, אני מכבד את הגוונים שקיימים. ולמרות זאת, אני חייב לצאת למלחמתה של תורה כדי להגן על הכיוון שאני חי אותו. אני שומר ומגן על השיטה הכי קרובה לליבי, אבל אני לא דוחה עד כדי זלזול חס וחלילה בשיטה אחרת. ואני רוצה ברשותכם בשיעור הראשון קצת להתחיל, כיוון שאנחנו פותחים בספר חדש, בחומש חדש בתורה, קצת להראות דרך הפסוקים למה אני מתכוון בסייעתא דשמיא ובכל הצניעות הנדרשת כמובן. הספר השני מתחיל בפסוק שאם אנחנו לא חודרים לעומקו, אנחנו נשאר עם איזה מין ראייה חיצונית שאולי כבר שמענו. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו. אני צריך להבין שיש כאן המשכיות, שהרי הספר הזה מתחיל באות וב. ואם זה מתחיל באות וב, כיוון שלאות הזאת יש מקצוע, ואחד המקצועות של האות וב זה לחבר, וב החיבור, אז אני יודע שיש לי כאן המשכיות למה שקרה בספר בראשית. מה ההמשכיות? למדנו בספר בראשית את תורת האב. מה זאת אומרת תורת האב? התורה הטבעית. נולדתי למשפחה, אבא מחיה אותי, אמא מחיה אותי, הם מעבירים לי חיים, אמון, אהבה, בסיס, מידות טובות, אני רואה בהם מודל לחיקוי. תשימו לב, תורת האב קודמת לתורת הרב, שעכשיו ניפגש איתה בספר שמות עם משה רבנו, ולא משה אבינו. זאת אומרת שעל בסיס תורת האבות אני יכול לבנות את תורת הרב. אם אין לי תורה של אבא, אם אין לי תורה של אמא, אם אין לי בסיס, אם אין לי כלי קיבול טבעי, אני לא יכול להחדיר תורה של רב. כי בעצם תהרוס אותי, כי תורת הרב בלי תורת האב היא פולשנית יותר. תורת האב היא טבעית, ואני צריך את שתי התורות הללו כדי להיות אדם בריא. אני גם מתנגד, אתם שומעים את זה אולי בין המילים, לאבות שמתנהגים יותר כמו רבנים כלפי הילדים שלהם ולא כמו אבות. ואני חושב שזו סכנה. הילד צריך אבא ואמא, הוא לא צריך רב בבית. אבי מורי. אחרי זה הפך להיות מור אבי. אבי מורי. בסדר הזה. אני קודם כל נולד, אני קודם כל חי, ואחרי זה אני מקבל את ההוראה העליונה. אז בואו נפסיק להיות קצת אגרסיביים בהיותנו יותר רבנים מאשר אבות ואימהות. הרב מגיע בשלב הנכון, כשהילד כבר בשל ובנה לעצמו תשתית נורמלית, בריאה, טבעית, שמחה. אל תדלגו על השלבים בחיים שלנו. על כל שלב שדילגנו עליו, אנחנו חייבים לשלם. וחבל להתחיל לחפש את אבא שלו בגיל 40-50, כי לא היה לך אבא ולא הייתה לך אמא. ועכשיו לענייננו, הפסוק אומר דרשני, אני קראתי בפניכם את הפסוק הזה, ובספר דניאל, ככה פותח ספר הזוהר הקדוש, את הפרשה שלנו בפירושו. כלומר, אם תפתחו זוהר פרשת שמות, אתם תמצאו שם את הפסוק הראשון של ספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, והזוהר מיד מצטט פסוק מדניאל, פרק י"ב, פסוק ג'. ומהו הפסוק? והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מה הקשר? אתה בא לספר לי עניין של ירידה למצרים, ואתה מכניס לי עכשיו פסוק אלוהי, נבואי, שאומר זהירות. אתה צריך להיות משכיל ולהזהיר, או לזהור, או להכניס זוהר, כמו שתרצו. יזהירו כזוהר הרקיע. אומר הזוהר הקדוש, מי הם אותם משכילים, עליהם מדבר דניאל, והמשכילים, אני אומר לכם את זה בארמית, כפי שזה כתוב שם בזוהר, אילן אינון דמסתכלה ברזה דחוכמתה. זה אותם שלא מסתפקים בתיאור הפשוט של הפסוקים, אלא יש להם עיניים חודרות, והם מסתכלים בסודות של החוכמה על כל פסוק ופסוק בתורה. עכשיו, מה רוצה להגיד לנו הזוהר? פשוט מאוד, תפתח את העיניים ואת הראש, תפתח את הלב. האם כתוב שבני ישראל ירדו מצרימה? אומר לך הזוהר לא. אתה לא יודע לקרוא? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. לא כתיב ואלה בני ישראל הבאים מצרימה. חידוש עולמי. אומר הזוהר הקדוש, אתה נפלת בפח מיד. הנה האנשים שיבאו מצרימה. קודם כל לא כתוב בעבר, אלא בהווה. הבאים. זה קורה עכשיו. אנחנו לא מספיק חכמים כדי לראות את זה, זה פסוק פשוט. וחוץ מזה, לא כתוב שאנשים באים מצרימה, אלא שמות. הנה דיוק. ככה לומדים את הפשט של התורה לפי תורת הסוד. מה רוצה בדיוק לומר לנו כאן רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, עליו השלום? אומר לנו רבי שמעון, תשים לב לעובדה הזאת. אני לא מספר לך סיפורים על אנשים שעכשיו ירדו למצרים, אני קודם כל מדבר איתך בהווה, ואני מדבר על שמות הבאים עכשיו, מצרימה. לא למצרים, מצרימה. יש הבדל עצום. התורה יודעת לשון הקודש. היא לא אומרת, הנה האנשים שירדו למצרים. ככה אנחנו מתרגמים. אבל זה לא נכון, תקרא. ואלה שמות האנשים. עזוב את האנשים עכשיו. השמות שלהם באים, לא באו, באים. עכשיו, לאן? לכיוון מצרים. לא למצרים. מצרימה. אני נוסע ירושלימה. אז קלקלתי לכם את כל הפסוקים כאן. הרסתי לכם את כל המושגים הבסיסיים, הרגילים. או להפך, אני עכשיו מחדד את החושים שלכם, וזה מה שעושה לנו בעצם הזוהר, והוא אומר לנו, אתם רוצים להיות משכילים, אתם צריכים לזהור. מה זה לזהור? קודם כל, להאיר את הטקסט בעיניים חכמות. אתה משוחד. אתה ניגש לטקסט עם החוכמה שהייתה לך שנה שעברה. אז אתה אף פעם לא מתקדם. אתה תמיד חושב שזה אותו פסוק, אתה לא הבנת. פשוט תעצור. עין לא ראתה אלוהים, זולתך יעשה למי? למחכה. למי שיש לו סבלנות וראייה עמוקה. למחכה לו. עצם זה שבעצם אנחנו מדברים על שמות הבאים, מה זה לבוא? לשון התורה מדויקת. הבאים לשון זיווג, ביאה. כלומר, יש לי עכשיו פסוק שעוסק בביאת שמות, לכיוון שנקרא מצרים. כלומר, זה תמיד הולך לכיוון, בלי לגעת. זה יורד, 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 מצרימה, אני תמיד בכיוון של מצרים. לא יודע מה זה שמות, לא יודע מה זה ביאת שמות. מה זה כל הסוגיה הזאת? אם אני ניגש באמת ועכשיו אני מבין שכמובן בפשט מדובר בארץ מצרים. אומר לי הזוהר הקדוש, אל תבין רק את המושגים הבסיסיים, ארץ, מצרים, מקום. ארץ זה לשון רצון. ארץ ישראל זה סוג של רצון. ארץ מצרים זה סוג אחר של רצון. אז בספרים הקדושים אומרים לנו שלכל מילה יש גם משקל. ערך מספרי. אם תיקח את הגמטריה, את הערך המספרי של המילה מצרים, יוצא לך בעצם 380. מצרים זה 380. מעניין, זה בדיוק הערך המספרי של מספר. וואו. מצרים זה מספר. עכשיו יש לי בעיה. השמות יורדים והופכים להיות מספרים. וואי, 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 וואי. מתחיל להיות מעניין מאוד. כל פעם שהשמות הופכים להיות מספרים, נמחק הזהות, נמחקת הזהות האישית. זאת אומרת שאין לך כבר מציאות עצמית, הפכת להיות מספר. שימו לב, כל פעם שהתורה רוצה למנות את בני ישראל, היא עושה את זה בשילוב המספרים והשמות, שנאמר במספר שמות. הורדת את השם, אתה צריך להשלים את זה, יד ושם. כדי לחזור מן המספר ולגלות את השם. אבל עדיין לא הבנתי מה זה שם שנכנס למספר, שיורד למהות מספרית. מה זה שם? השם זה יעד. שם. הקיצור בעברית, למה? זה לשם מה? זאת אומרת שאני אוסף כאן בכיוון, במגמה. כל פעם שאני מדבר על שם, יש לי בעצם עתיד. יש לי בעצם כוח של הליכה לכיוון מסוים, מדויק, ודאי. ברגע שנופל השם הזה והופך להיות מספר, אנחנו חוזרים לבעיה שהגדרתי בתחילת השיעור, עולם הנקודים. אתה הופך לריבוי, אתה מספר מיני רבים. אין לך כבר כיוון, אין לך כבר מהות. אני אגיד מילה שלא קיימת, אין לך אפילו מיהות. עוד יותר גרוע ממהות. המי שלך מתחיל להיעלם, זהירות. המי שלך מתחיל להיכנס לכלא, זהירות. המי שלך נמצא בצרות. מי? מצרים. זה הסוד של מצרים. תפרקו את המילה מצרים ותקבלו בעצם מיצר של מה? של המי שלך. אז אתה כבר בעצם נבלעת בתוך מציאות שהיא בעצם מספרים. אין לך זהות. הזהות שלך נמצאת עכשיו בכלא. יציאת מצרים, תשימו לב, זה לא יציאת ישראל ממצרים, זה יציאת מצרים. מצרים יוצאת. גם בזה אנחנו לא מדייקים, נכון? זכר ליציאת מצרים, מי יוצא? אתם חושבים בני ישראל, נכון? אז תדייק. זכר ליציאה ממצרים. לא, זה לא מה שאנחנו אומרים. זכר ליציאתה של מצרים בעצמה. עוד שינוי בכל התפיסה. אתם רואים כמה דברים פשוטים, בדברים שאנחנו אומרים כל יום. ואנחנו לא שמים לב, כי אנחנו להוטים אחרי הטקסט, מהר. תתקדם, תגמור. אתה לא מחכה, אתה לא ממתין, אתה לא מעמיק. עדיף מעט בכוונה מאשר הרבה, הרבה, הרבה. רק אינפורמציות. זה מה שאנחנו רואים היום. הכל אינפורמציה. לאן שאתה נכנס, נותנים לך אינפורמציה. זה מידע חיצוני. לא שייך לך בכלל. גן ראש העיר הזכיר את זה מקודם. כל מיני דברים. אתה פותח אינטרנט, חדשות, הכל זה רק אינפורמציות. זורקים עליך אינפורמציות, אבל אתה לא מאבד שום אינפורמציה. אתה כאן, האינפורמציה שם, ואתה חי כאילו את הסיטואציה מרחוק. יש אנשים למשל שבוכים, ששמחים, שמתרגשים, אבל רק בסרט, לא בחיים. הם הולכים לקולנוע, ושם כל החוויות יוצאות. פעם הוא בוכה, פעם מפחיד, פעם זה, הכל, אבל זה לא שייך לך, אתה יוצא רבע שעה אחרי שנגמר הסרט, הולך למסעדה, נגמר הסיפור. אתם יודעים כמה קשה הדבר הזה? אתם חיים את המציאות דרך דבר וירטואלי מבלי לחוות אותה בעצמכם. עושים לכם קיצורי דרך על כל החוויות בחיים. אנחנו לא חושבים על כל הדברים האלה. רבותיי, תורת ישראל היא חכמה מאוד. זו תורה אלוהית. ואם אנחנו לא ניגשים אליה, מה יישאר לנו מהתורה? הפחדות. הפחדות. תעשה ככה, לא תעשה ככה, הוא יש איזה בעל מקולת עצבני למעלה, ואני מבטיח לך, אתה תקבל עונש, וכדאי לך, ואסור לך. זו לא בושה לגמד את התורה למימדים כאלה כל כך קטנים? להפוך את הקדוש ברוך הוא לכל כך קטן? אתה לא מתבייש בכלל ללמד בצורה כזאת? מה דודך מדוד היפה בנשים? מה אתה בא לספר לי על אלוהים אם אתה מדבר איתי כמו? מה יש לכם? מה שונה? במה אתם שונים? מה הבשורה שאתם מביאים לעולם? אתם, עם ישראל. מהי הבשורה שלכם? אז כשהאיכות של הזהות, של השם, שהאיכות הזאת נבלעת בכמותיות, כי היום זה רק כמות, אתה מתחיל למות. כן, זה כמות. זה סוד גדול מאוד. כמובן שחסרים לנו כלים בתורת הקבלה. את זה אנחנו צריכים להשלים. אבל רק להמחיש למי שכבר למד, ואלה, זה בגמטריה 42, וזה שם קדוש, שנקרא בקבלה שם מבית. ומה זה השם הזה? זה פשוט מעלית. כלומר, אני מחדיר אתכם למצרים, למספר הזה בכוונה תחילה, כי מה יש שם בפנים? כל השמות, כל הזהות מבריאת העולם נופלת לשם. ואתה תיכנס לשם כדי להוציא משם חזרה את כל השמות האבודים. החל משמי, הקדוש ברוך הוא. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? במצרים. אבל יותר קשה, הוא נמצא בעצם בגלל שאני לא מסוגל לגלות אותו, הוא נמצא בגלות של חוסר הגילוי. כי הרי מה זה גלות? זה חניקת הגילוי. אז איפה נמצא הקדוש ברוך הוא במרכאות? במצרים. וכשאתה נגאל ממצרים, אתה בעצם גואל יחד איתך את האלוהות. סוד גדול מאוד. עכשיו בוא ניכנס קצת יותר לתוך העניינים. בגלל שהשם זה הגדרה של כל דבר, אדם הראשון, הדבר הראשון שהוא עושה, זה כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, תתחיל להגדיר, תקרא שמות. אדם הראשון קרא שמות. מה זה קרא שמות? הגדיר? לא. משמעות. אומרים לנו חכמים, הוא החיה את מי שעמד מולו והוא נתן לו את השם. כלומר, הייתה ציפור מול אדם הראשון, וכל עוד הוא לא אמר, את, ציפור, הציפור הזאת לא אפה, היא הייתה קפואה. כשהוא לא אמר פרה, הפרה הזאת הייתה קפואה. כשהוא אמר פרה, היא התחילה לזוז, התחילה התנועה העולמית. כלומר, שכשאני אומר שם ומגלה שם, אני גם גורם לתחילתה של תנועה. אתם יכולים לראות את זה כשאתם אומרים שלום. אם אני אומר שלום חיים, זה לא כמו היי. ברגע שאמרתי חיים, מיד משהו מתעורר. כי אמרתי את השם של האדם. הכנסתי אותו לפעולה. חשוב מאוד. מי מלמד אותנו את זה? קדוש ברוך הוא. אף פעם הוא לא מדבר ככה, ישירות. הוא קורא לאדם לפני שהוא מדבר אליו. ברגע שאין לי את השמות האלה, השמות האלה באים מצרים, הם יורדים, הכל נופל, כל ההגדרות שלי, כל החיות נופלת למצרים, למיצר הזהות, הכל הופך להיות בספק. אין לי שום דבר, אני כבר לא יודע להגדיר שום דבר. חמור מאוד. הכל נכון. או שום דבר כבר לא נכון. זה נקרא פוסט-מודרניזם. תגיד מה שאתה רוצה, כולם יכולים להגיד הכל. זה לא הכי מעצבן אותי. הכי מעצבן זה כשכבר לא יודעים להגדיר את הטוב ואת הרע. אתה כבר לא יודע להבדיל בין אחיך לבין האויב שלך. אוי ואבוי. ואין לשמות בני ישראל הבאים מצרימה. כשאתה כבר לא יודע להבדיל בין אויב לאח. רבותיי, אנחנו פותחים ספר מאלף, ספר הגאולה. זה לא סתם. זה אומר שאם זה נכון מה שאני אומר לכם, בתקווה שזה נכון, זה אומר שאם תחילתו של הספר הזה, מה אמור לקרות לי? גם אני צריך לקבל מנת חיים מחודשת. של גאולה, למרות שאני עכשיו במצרים. אני אגיד לכם משהו שאני לא יודע, כן? כי אני לא מכיר את כולם. כולנו עכשיו במצרים. יש לכם היום איזה מין בעיה, אני לא מכיר אתכם, כן? יש לכם איזה מועקה שאתם עכשיו מנסים לצאת ממנה. אתם לא מרגישים טוב. בנקודה אחת חשובה בחיים שלכם. למה? פשוט מאוד, כי זה מה שאתה קורא בתורה. התורה לא מדברת באוויר, זו נבואה, ולכן היא נבואה שקשורה לכל הדורות, לכן היא נכונה גם להיום. אז אני צריך לדעת שבמצב הגלותי שאני נמצא בו כעת, בעזרת השם עוד שבועיים, אני אמור לצאת ממצרים. אז קצת סבלנות. אנחנו צריכים לדעת שמשגעים אותנו, מפריעים לנו, קוראים לזה פרעו, פרעו זה לשון הפרעה, זה לא סתם איזה מלך במצרים. פרעו מפריע לנו, פרעו זו ההפרעה שלנו בחיים, הוא לא נותן לנו לגלות את הזהות הזאת, הוא רוצה שכל רעיון שמתחיל, וכשאני זוכר, וואו, כשאני מתחיל לזכור, למשל עכשיו בשיעור הזה, זה מחדד קצת את הזיכרון, זה מדגדג לנו מבפנים. אז כל זכר כזה, כל זיכרון כזה, מה עושה פרעו? הורג אותו לפני שהוא נולד. כל הבן, כל הזכר, היאורה תשליחוהו. לפני שהוא ימצא את המציאות שלנו, תחנוק אותו כשהוא עדיין טיפת זרע. תראו עד איפה הדברים מגיעים. כשיש לכם רעיונות גדולים בחיים, יבוא פרעו מפריע כזה, ויחנוק את כל הרעיון שלכם. חס וחלילה. אז את מי צריך למצוא במצב כזה? כי פרעו הוא המלך של מי? של המספרים. נכון? פרעו הוא מלך מצרים. אז את מי אני צריך למצוא? את משה, זה אותיות השם, השמות. כלומר, מול פרעו יש לי את השם שיורד למצרים. ואם אני מוצא את משה, שהוא בעצם השם שעבד לי, ואיפה הוא היה, משה הזה? אמרתי לכם, פרעו חונק אותם, הם כולם במים. ומה נקרא משה? כי מן המים משיתיהו. איזה יופי. פשוט מדהים. ברגע שאני מוצא את המשה שלי, לא בטקסט התורני שם רחוק, היום, אתה, אני עכשיו בכלא, מבחינה נפשית, מבחינה מנטלית, מבחינה מקצועית, מבחינה... מה שאתם רוצים. כל אחד יש לו את שלו. אני צריך עכשיו למצוא את משה. לא אמצא את משה, אשאר תקוע במספרים. ורוב הזמן זה מספרים שמפריעים לנו. כן? אתם שוחקים, אני רואה כבר חיוכים. כולם יודעים למה. אנחנו בעולם של מספרים. וברוך השם שאתם נותנים לי את הכלים לנסות קצת להביא שמות. שלא חז ושלום יהיו שמות. לא בכדי הספר הזה נקרא שמות. לא רק הפרשה שלי, כל הספר הוא שמות, שאם אני חוזר לשם, אז אני כבר מגלה את הרצון העליון. הרי אני לא יכול לגלות אותו, אני מגלה את שמו. אנחנו אומרים את זה, נכון? אי אפשר לחלל אותו. זה חילול השם, היי שינמם, לא השם סופצי. אי אפשר לחלל אותו. אתה יכול לחלל רק את השם שלו, כלומר את הגילוי שלו, או לקדש את הגילוי, את השם. קידוש השם, חילול השם. רק השמות. אנחנו עוסקים בשמות. תצא ממצרים, תגאל את השם. משה. ולכן זה ספר הגאולה. כמו שזה ספר הגלות, איפה נמצאת הגאולה? בתוך הגלות. ואלה שמות הבאים מצרימה. השמות באים למצרים, אומר לנו הזוהר. פתחתי בעניין של זוהר, אני תכף מסיים. אמת? לא נגעתי בכלל בשום נקודה כמעט שכתובה בפניי, כרגיל. הוא מכיר אותי הרבה שנים, כרגיל. יש איזה מין תופעה כזאת, הסברתי לאשתי לפני יומיים, אמרתי לה, אני לא מבין איך זה עובד. אני מגיע לאיזשהו מקום, אני עובד שעות כדי להכין כל מיני דברים ומקורות וזה, ואני עומד ופשוט לא יודע איך זה בא מישהו, כוח מלמעלה, בא ופשוט מוציא לי מהפה דברים שכנראה האנשים כאן צריכים לשמוע, אני לא יודע איך זה עובד. ואני הראשון. ופתאום אני הולך ומתקדם, ולפעמים תוך כדי שאני מתקדם, אני אומר, יואל, מה אתה עושה? אבל זה עובד ככה. לא רוצה להיות מכונה, לא רוצה להיות סגור בתוך מנגנון שקולה אותי. הרחב פיך ועמלאהו. זו בקשה אלוהית. תרחיבו את הפה שלכם, תפתחו את הפה. אתם יודעים למה? כי רק בפתיחת הפה תגלו את השמות. פסח. הפה שמספר. הנה החג של יציאת מצרים, פסח, כלומר לגלות את השמות, והספר של כל הפה הזה המדבר נקרא להגיד הגדה. אתם רואים איך גואלים את השמות? הגדה של הפה שמספר, איזה יופי, הגדת פסח. להגיד בבוקר חסדך, ולהגיד בלילה, אמונתך. זה תמיד להגיד. אז יש לך פה שהוא סותם את כל המנגנון הזה, נקרא פרה או פרו, אותו דבר, פרה. ויש לך את האנטיתזה, שזה בעצם החיסון נגד פרה, פסח, או משה, השם, אותו דבר. ומי שלא יודע לספר ביציאת מצרים, זאת המחלה הכי גדולה, את, פתח לו. כי אם אתה לא פותח לו את הפה, הוא לא עשה שום דבר. מי שלא אמר, לא יצא ידי חובתו. פסח, מסע ומרור. מה זה? מה זה? תגיד, שלושה דברים, יאללה, לך לישון עכשיו. טוב, יצאת ידי חובה. תגיד, רוצה לשמוע. אתה לבד? לא חשוב, תדבר עם עצמך. אפילו אתה לבד. אתם מבינים כמה כוח יש לפעולה שנקראת, איך קוראים לזה חכמים? עקימת שפתיים. פלא פלאות. ואם אני לא מכיר בתוכן הפנימי, אני לא יכול לעשות שום דבר. הנה, יוסף הצדיק צריך למלוך עכשיו. במצרים. אומרים החרטומים, אתה צוחק עלינו פרו? עבד שקנית אותו ב-20 שקל, מחיר של נעליים, אתה רוצה שימלוך עלינו? הוא לא ידע לדבר אפילו. אומר לו, מאיפה אתם יודעים? מחר בבוקר נעשה לו בחינה. בלילה בא המלאך גבריאל ומלמד את יוסף 70 לשון. הוא לא מצליח ללמוד. אז יש שם, הגמרא מספרת. בסוף הוא מצליח. מה הוא למד שם? לשון, לא 70 שפות. 70 לשונות. יש הבדל עצום. שפה זה מן השפה ולחוץ. לשון זו הסמנטיקה המיוחדת לאותה אומה. זאת האינטואיציה הפנימית של אותו עם. זה ה... איך הייתי קורא לזה? הפסיכולוגיה הלאומית שנמצאת בכל עם. אתה יכול לשמוע את זה בלשון, לא בשפה. קמים בבוקר, הולכים להביא את יוסף, אומרים לו, אתה יודע פרסית? בוודאי. אתה מדבר ספרדית? בואנו. מה קרה פה? פרעו משתהה. למה? כי עכשיו יוסף הופך להיות ויהפוך להיות הגשר בין עם ישראל לבין אומות העולם. זה התפקיד של יוסף הצדיק. אני חייב לדעת את כל האינטואיציה הפנימית של כל שפה ולשון, כדי לדעת, לתקשר עם אומות העולם כשנצטרך לדבר הזה. למשל, במשיח בן יוסף. אני צריך בן אדם שיוכל לדבר באום. אם הוא לא יודע לדבר באום, מה הוא ייתן דברי תורה שם? כן, דברי תורה, אבל שמתאימים לאוזן הגוי. זאת חוכמה. לא להתחיל לתת לו דרשה כמו שאני דורש פה בבית כנסת. אני צריך לדעת להשוות את זה. ומי מלמד אותי את זה? שוב פעם, אותו מורה, הקדוש ברוך הוא. הרי הוא גם הוא דיבר איתי בלשון שאני מבין. אני צריך לעשות אותו דבר. ולכן כל פעם שאני מגיע לשיעור, גם אם כתבתי משהו, אני לא עקשן. אני חייב להיות גמיש. לצאת מהשיעור, ולראות עם מי יש לי עסק, עם מי, לא עם מה. בחורה באה לראות אותי אתמול, אומרת לי, אני מחפשת משהו, למישהו או משהו, לא הבנתי. אותה בעיה שלנו. רבותיי, אני לא רוצה להלאות אתכם, אנחנו רק פתחנו פה, אני מקווה שבעזרת השם, כמובן, הוא מחליט, אנחנו משתדלים, לשתף את הסגנון הזה, סגנון הלימוד הזה, להעמיק בו, ועכשיו אני משתף אתכם. אתם אחראים. אני באתי, אני השתדלתי, גם ראש העיר עשה, עשינו פרסומים וזה. אם זה מוצא חן בעיניכם, ואתם מבינים שיש כאן גישה חדשה, אתם צריכים להביא כל אחד לפחות 3-4 אנשים. אם לא, כולנו מתעייף, ואני ראשון. חבל. אז אנחנו עכשיו נכנסים למצרים, אבל יש לנו שם. עוד פעם שם. קדוש ברוך הוא אומר, גם אני רוצה לתת לכם שם. אתם דיברתם על שמות, גם אני נותן לכם. אני אגלה לכם שם. אהיה. משה רבנו אומר לו, תגיד לי, מה אני אגיד להם? מי שלח אותי? לא מה שלח אותי, איזה כוח עליון. לא מה. מי שלח? תגיד להם, אהיה. וואו, איזה יופי. מה זה אהיה? אהיה זה אני מחר. נו, אז מה? זאת אומרת שיש לכם מחר. אתה כבר צריך לרקוד. אני כבר מגלה לך בשם הזה שיש לך מחר. שיש לך עתיד. וואו, לא הבנתי. אז תקשיב. אהיה אשר אהיה, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה. תגיד להם את השם הזה. זה שם קוד שאני אהיה איתכם עד סוף כל הדורות, עד עכשיו, עד השיעור הזה. ועוד, גם מחר ומחרותיי. אהיה. אשר אהיה. אשר זה כפל. אהיה זה 21. 21 שם אהיה, זה הגמטריה. כפול 21. 441. אמת. אני שולח אתכם בשם האמת האלוהית האחת. מי שרוצה, יקשיב. ומי שמקשיב כבר, יכול גם להשתיק את ההקשבה הזאת, לחנוק אותה, או להתחיל להפיץ אותה. אז בעזרת השם, נהיה שותפים לגילוי שמו התברך בעולם בספר שמות. תודה רבה לכם.
תודה רבה. תודה רבה.